אנחנו אוחזים ברוך השם בדף כ"ז עמוד ב' למטה, למטה שלוש שורות מסוף העמוד הגמרא מביאה משנה. תנן אוסום, איש הר הבית היה מחזר על כל משמר ומשמר ואבוקות דולקות לפניו. הכוונה, למדנו הרי בדפים האחרונים שהיה 21 לוויים שהיו שומרים בכל רגע נתון בבית המקדש, עוד שלושה כהנים שכל הזמן שמרו, היה שומרים, הרבה עמדות של שומרים. אז היה פיקוח על השמירה הזאת. זה מה שהגמרא מביאה פה את המשנה. תנן אוסום, הממונה, איש הר הבית, היה מחזר על כל משמר ומשמר, ואבוקות דולקות לפניו, והוא הולך בלילה לבדוק אם מישהו נרדם, וכל משמר שאינו עומד, והומר לי איש הר הבית שלום. זאת אומרת, כל שומר שלא היה מיד נעמד שהוא רואה את האיש הר הבית, הוא אומר לו שלום עליך, אז זה ניכר שהוא ישן. ולכן יש לו רשות לאיש הר הבית על כזאת הרדמות לחובתו במקל, ורשות הייתה לו לשרוף את כסותו. והם אומרים, מה כל בעזרה, כל בן לוי לוקה ובגדיו נשרפים שישן לו על משמר. זאת אומרת, במקרה שהיה כזה מצב, שהוא ראה שומר אחד יושן, והוא היה חובט אותו ושורף לו את הכסות, יש כאלה שאומרים למה לשרוף לו את הכסות, כי הכסות עזר לו להירדם, לא היה לו קר. אז הכהנים שהיו בבית המוקד ששומעים את הבלגן שיש שם, מבינים שיש שם מישהו שאחר חוטף. זה הכוונה בגמרא, והם אומרים, הכהנים שנמצאים בבית המוקד במהלך הלילה, הם שומעים את הבלגן ליד אחד עמדות השמירה, אז הם אומרים, מה כל בעזרה? כל בן לוי לוקה ובגדיו נשרפים, שישן לו על משמר. מספר את הגמרא, רב אליעזר בן יעקב אומר, פעם אחת מצאו את אחי אמי, זאת אומרת, את דוד שלו ישן, היה שומר והוא ישן, ושרפו את כסותו, אז הנה קראו בדברים כאלה. אמר רב חייא ברבי, כמעטי רבי יוחנן באמת ניתא, רב חייא ברבי מספר שרבי יוחנן שהוא למד את הברייתא הזאת, העניין הזה, אמר, אחי, אשר הם לראשונים שאפילו על אונס שינה עושים דין שלא על אונס שינה על אחת כמה וכמה, זאת אומרת, להתגבר על שינה שאתה בודד בעמדת שמירה המון המון שעות, זה מאוד קשה, ואם אפילו על כזה דבר, אין אישו את הראשונים, ראינו, חבטו אותם, שרפו את כסותם, אז ודאי שעל דברים אחרים שזה לא מחמת שינה, ודאי הענישו אותם, זה מראה לך את הרמה הגבוהה, הרמה הגבוהה שלהם. זה הכוונה, אמר אחי, אשריהם לראשונים, שאפילו על אונס שינה עושים דין, שלא על אונס שינה, לאחת כמה וכמה. הגמרא מביאה חבוד כמה ברייתא תניא, הרבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם, יאהב את התוכחות. בדרך כלל אדם לא אוהב את התוכחות. רבי אומר, הדרך הישרה זה כן לאהוב את התוכחות, שכל זמן שיש תוכחות בעולם, נחת רוח באה לעולם, טובה וברכה בהן לעולם, ורעה מסתלקת מן העולם. ממילא, אם כל כך הרבה טוב מגיע לעולם, הרעה מסתלקת, שנאמר, ולמוכיחים אינם, ועליהם תבוא ברכת טוב. ויש אומרים, מה זה הדרך ישרה? יחזיק באמונה יתרה. זאת אומרת, לעשות ביזנס באמונה, בישרות, שנאמר, עיניי בנאמני הרץ לשבת עמדי. אמר רבי שמואל בן נחמני, אמר רבי יונתן, כל המוכיח את חברו לשם שמיים, זוכה לחלקו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, להיות במחיצתו, אדם שמוכיח לשם שמיים, אז יש לו חלק במחיצתו של השם, שנאמר, מוכיח אדם אחריי, מוכיח אדם איפה הוא יהיה אחריי, זאת אומרת, ליד הקדוש ברוך הוא, ולא עוד אלא שמושכים עליו חוט של חסד, שנאמר, חן נמצא ממחליק לשון. מחדש לנו הפסוק, בדרך כלל אנחנו חושבים שהחנפן אוהבים אותו, אבל אומרת לנו פה הגמרא, שאדם שמוכיח לשם שמיים, יותר ימצא חן מאשר מחליק לשון, יותר מהמחניף. זה הכוונה, ולא עוד אלא שמושכים עליו חוט של חסד, אלא מוכיח לשם שמיים שנאמר, חן נמצא ממחליק לשון. המוכיח, הוא ימצא חן בעיני השם יותר ממחליק לשון, אינו מחנפן. ממשיכה הגמרא, מצאון נעול יודע וכולי, מישהו רוצה לתרום את המזבח. המשנה אמרה ככה, תרומת הדשן, מה זה תרומת הדשן? אז בואו רק נראה ככה תמונה קטנה שנבין קצת יותר את העניין. הנה המזבח. יש לנו פה שלוש מערכות כמו שאנחנו רואים, שלוש מערכות, והמערכה הימנית היא הגדולה, אז אני קראה מערכה שעליה כל הקורבנות, כל לפנות בוקר, אז נהיה שם בעצם כמו אחרי מדורת ל"ג בעומר, יש שם גחלים, כפי שנראה בהמשך, הכהן עולה, לוקח גחלים מעוקלות מתוך הערימה, יורד למטה, ויש שם נקודה בצד ימין של הכבש, לפי הצד שאנחנו רואים את התמונה, צד ימין של הכבש, יש שם איזו נקודה שנקראת תרומת הדשן, שם שמים את הדשן הזה, זה המצווה. עכשיו, מי זוכה במצווה הזאת שנקראת תרומת הדשן? אז זה הגמרא מקשה סתירה מתוך המשנה. בתחילת המשנה המשמע שמי שרוצה לזכות בדשן, תרומת הדשן, פשוט ישכים ויתבול. בסוף המשנה מוזכר שזה נערך בזה הגרלה, אז זה הגמרא שואלת סתירה בין הדברים. או גוף הקשי, אומרת הגמרא, אמרת מי שהוא רוצה לתרום את המזבח משכים וטובל, עד שלא יהיה אמונה, על מלאב ופייסטה למילסה, אז משמע שזה לא על ידי הגרלה זוכים איזה, ועוד הרטעני, בסוף המשנה כתוב יבוא ויפייס, על מה בפייסטה למילתה, אז זאת אומרת, סוף המשנה סותר, כי משמע שרק על ידי הגרלה זוכו בזה. עונה הגמרא, שתי תשובות בדבר. אמר רבי אלו קשי, כאן קודם תקנה, כאן לאחר התקנה. אומר רבי, באמת, תחילת המשנה נכתב לפני תקנת ההגרלה. לפני תקנת ההגרלה, מי שרצה תרומת הדשן, באמת היה מקדים לטבול, ומקווה שיחליטו עליו. וכפי שנראה בהמשך בגמרא, הוא צריך לעשות, להשתתף באיזה תחרות מסוימת, אבל באמת לא על ידי הגרלה. אבל אחרי שקרה מה שקרה, כפי שנקרא, הוחלט שהדבר הזה מחליטים אותו מי עושה תרומת הדשן רק על ידי הגרלה. זאת אומרת שתחילת המשנה מדבר על תקופה מסוימת, וסוף המשנה מדבר על תקופה אחרת. בתנן, אומרת הגמרא בראשונה, בהתחלה בבית מקדש, כל מי שרוצה לתרום את המזבח, אז כמובן היה טובל למשקים, כפי שהמשנה אמרה, ואז אם הוא היה בלעדי, הוא פשוט היה הולך ותורם על ידי אישור הממונה, ובזמן שיש כמה אנשים שרוצים, בזמן שהם מרובים, אז רצים ועולים בכבש, כל הקודם את חברו בתוך ארבע אמות זכה. זאת אומרת, אם הוא היה יחיד שרוצה לתרום את הדשן, אין בעיה זכה. ואם היה כמה, ומי הוא רצים לכיוון המזבח, מי שהיה מגיע לארבע אמות העליונות של הכבש, אז הוא היה זוכה. ואם היו שניים שווים, אם שתיים הגיעו ביחד לארבע אמות הקרובות ביותר למזבח, אז הממונה אומר להם, הצביעו. אז עושים הגרלה בין כל משתתפי התחרות. ומה הם מוצאים? אחת או שתיים. הם היו מוצאים או אצבע אחת או שתיים, תלוי בצורת ההגרלה הנבחרה, ואין מוצאים גודל במקדש, כי בזה אפשר לרמות. מעשה, ואז מה קרה? התחרות האלה התבצעו כל בוקר, אבל מעשה שהיו שווים רצים ועולים בכבש, ודחף אחד מהם את חברו ונשבר הרגלו, אבל פעם אחת מאחת מהתחרויות, אחד אף מהכבש למטה, וכשראו בעצם שהוא באים לידי סכנה, התקינו שלא היו תורמים את המזבח, אלא בפייס. באמת, אז באמת, זה סוף המשנה, התחילו לעשות הגרלות. זה הסבר אחד. רוב אמר, עוד הסבר בדבר המשנה, רוב אמר, בכלל אין סתירה במשנה, רוב אמר, אילי וידי לאחר התקנה. באמת, כל המשנה נכתבה אחרי התקנה של ההגרלה. ואחי קטני, וזה הכוונה במשנה. מישהו רוצה לבוא ולפייס, משקים וטובל, עד שלא יהיה ממונה, כי הוא באמת צריך לבוא ולהשתתף בפייס, אבל אין פה שום סתירה. זאת אומרת, המשנה בהתחלה כתבה את חלק ממה שעליו לעשות. אבל ודאי שזה עם פייס. אומרת לנו המשנה הקדושה נטל את המזבח ופתח את הפשפש ונכנס מבית המוקד לעזרה. אנחנו אחר נכנסים ממש לבוקר, לפנות בוקר או לפני התמיד. מה שהמשנה תלך לתאר לנו זה שכל בוקר בעזרה הולכים קבוצות של כהנים ועושים בדיקה אם הכל על מקומו בשלום, אם הכל נמצא, אם אין איזה תומה. אז הם נכנסים, הם בעצם יוצאים מתוך בית המוקד לכיוון העזרה ושם מתחלקים לשתי קבוצות. קבוצה אחת עושה סיבוב גדול, קבוצה אחת עושה סיבוב קטן יותר, עד שמפגשים בלשכת חביתים. ננסה להמחיש את זה בתמונות כלליות מאוד בלי הרבה פרטים. החץ העליון בצד הצפון מתאר את אזור בית המוקד. שם היו לנים הכהנים שהיו אמורים לעבוד למחרת. אז מבית המוקד היה פשפש קטן לכיוון העזרה, הם היו יוצאים לעזרה. היה קבוצת כהנים שהיו פונים לכיוון מערב, אחרי זה את כל דרום, אז מגיעים למזרח, לאזור החץ התחתון יותר, שהוא בעצם בא לסמל את המקום של נקרא לשכת עושי חביתים. זה היה קבוצה אחת. שקבוצה השנייה הלכה בדיוק הפוך. הם הלכו מכיוון החץ, הם לקחו שמאלה, הם ירדו את דרום והמשיכו למזרח, בעצם קצת ללכת, והמתינו לקבוצה השנייה שעושה עיקוף יותר גדול. בואו נראה את הדברים במשנה. וכל אחד בילש, זה נקרא בילוש. הם בילשו בעזרה שהכל בסדר. אומרת המשנה, נטל את המפתח, הממונה נטל את המפתח של היציאה מבית המוקד לעזרה. פתק את הפשפש, זה כוונת דלת קטנה, ונכנס מבית המוקד לעזרה, ונכנסו הכהנים אחריו, ושתי אבוקות של אור בידם, הרי זה היה עוד בחושך, הם צריכים להסתכל, לראות, אז שתי אבוקות של אור בידם נחלקו לשתי כיתות, אלו מהלכים באכסדרה דרך מזרח, ואלו מהלכים באכסדרה דרך מערב. אכסדרה הכוונה, כמו
גג שצד אחד יש לו קיר וצד אחד יש לו רק עמודים. היו בודקים והולכים עד שמגיעים למקום עושה חביתים. עושה חביתים הכוונה המקום שמכינים בשביל הכהן גדול את המנחה שהוא היה צריך לתרום. הוא היה תורם בבוקר ובערב, הוא היה צריך לשלם את זה, אבל היה מקום שמכינים עבורו. אז שם שתי הקבוצות הבולשות היו נפגשות. ואז מי שזכה לתרום את המזבח, ואז העמידו עושה חביתים לעשות חביתים. ולפני זה, עד שמגיעים למקום עושה חביתים, הגיעו אלו ואלו, אומרים שלום, הכל שלום. זאת אומרת, כל קבוצה אמרה לקבוצה השנייה, הכל בסדר, הכל היה בסדר. העמידו עושי חביתים לעשות חביתים, ואז היו מקיצים מתוך בית המוקד את הכהנים שאחראים על החביתים, מביאים אותם ללשכה הזאת. אז אנחנו חוזרים עכשיו לתרומת המזבח. מי שזוכה לתרום את המזבח, מי שזכה בפיס בתרומת המזבח, הוא יתרום, ואז אף על פי שהוא ידע את העבודה, היו אומרים לו, הם אומרים לו, אבי זעיר, שלא תיגע בכלי עד שתקדש ידיך ורגליך מן הכיור. אסור לעבוד שום עבודה בבית מקדש לפני קידוש ידיים ורגליים בכיור. אז הם אמרו לו, אפילו אל תיגע בכלים לפני קידוש ידיים ורגליים. והרי המחתה נתונה במקצוע בין הכבש למזבח במערבו של כבש. ואומרים לו, איפה מחכה לו המחתה? המחתה שבה הוא הולך לחטות את הגחלים ולקחת ממנה לתרום לתרומת הדשן. אין אדם נכנס עמו ולא נר בידו. זה שעושה תרומת הדשן נכנס לבד לעזרה בלי נר, אלא מהלך לאור המערכה. לא היו אורך המערכה הכוונה, איפה שהיו שרופים את כל הקורבנות, היה שם יש כל הזמן. לא היו רואים אותו מלשכת בית המוקד, לא היו רואים את מה שהוא עושה, ולא היו שומעים את קולו. המזבח, הכבש, היו מסתירים. אבל מה, עד שהיו שומעים כל העץ שעשה בן קטין מוכני לכיור, ובן קטין עשה שתי תיקונים לכיור, הוא גם שם שם 12 ברזיות, וגם התקין איזה סוג של מתקן, שבלילה הוא מכניס את הכיור לתוך האפיק האגם שהיה מתחתיו, כדי שממיו לא ייפסלו בלינה. כי כל כלי שרת שבבית מקדש, מה שנמצא אצלו בלילה זה נקרא פסול לינה. אז הוא עשה את המתקן הזה, ועל שמו זה נקרא. אז מתי שהוא היה רוצה ליטול את ידיו ורגליו מן הכיור, אז הוא היה מעלה את הכיור על ידי המתקן של בוכני, ואז של בן קטין, ואז היו שומעים את קולו. ולא היו שומעים את קולו עד שהיו שומעים כל העת שעשה בן קטין מוכני לכיור. ואז הם אומרים, הגיע את קידוש ידיו ורגליו מן הכיור. הנה הזמן שהוא אחר מקדש ידיו ורגליו. נטל מחתת הכסף, הוא לוקח מחתת הכסף, לא של זהב, כיוון שהוא הולך להתעסק בגחלים, אז זה ייפגע מאוד מהר. אז התורה חסה אמנם של ישראל, ולכן מחתת כסף. עלה לראש המזבח. פינה את הגחלים, אילך חוטא את המוקלות הפנימיות, ואז הוא היה מפנה את הגחלים העליונות לצדדים, כדי להגיע לגחלים הפנימיות יותר. טוב, לקח במחתה, ירד, הגיע לרצפה, ואז הוא הולך לכיוון המקום של תרומת הדשן, הגיע לרצפה, הפך פניו לצפון, הולך במזרחו של כבש כעשר רמות, צבר את גחלים על גבי הרצפה, רחוק מן הכבש שלושה טפחים, מקום שנותנים מורעת ההוף, דישון המזבח הפנימי ודישון המנורה. זאת אומרת, בוא רק נראה את התמונה בערך איפה זה, שוב פעם זה רק בכיוון מאוד מאוד כללי. הנה הכבש. אז העיגול בתמונה, כמו שהמחשנו, אז זה ממש באמצע, וזה לא נכון. בעצם יש פה נקודה, זה היה 10 רמות מכיוון קצה המזבח, מכיוון קצה הכבש לכיוון המזבח, 10 רמות קדימה, מרוחק 3 טפחים מהכבש. זה היה המקום של תרומת הדשן. ותרומת הדשן מציינת לנו המשנה, שמעבר לגחלי המזבח, היו שמים שם גם את, היו שמים שם גם את דישון מזבח הפנימי, את הגחלים מהקטורת, את דישון המנורה, וגם את חלקי אוף שלא מקטירים. רק מסיימת הגמרא עם שאלה, ומי אבו אכסדראות בעזרה? המשנה סיפרה לנו שהבולשים היו הולכים מתחת האכסדראות, שזה גגון, צד אחד קיר, צד אחד עמודים. הגמרא מבינה שזה מעץ אכסדראות, כפי שהיה בדרכם, אז הגמרא מתפלט, האם היה אכסדרה בעזרה? והתניא רב לזר בן יעקב אומר, מניין שהם עושים אכסדראות בעזרה? מניין זאת אומרת שלא בונים שום מבנה מעץ, תלמוד לומר, לא תיטע לך אשר הקולץ, אצל מזבח השם אלוקיך, ואחי כאמר, הפסוק מתפרש ככה, לא תיתה לך אשרה זה דין אחד. חוץ מזה, לא תיתה לך כל עץ, תן מזבח השם אלוקיך. אז אם ככה איך בנו אכסדראות, הרי בדרך כלל בונים את זה מעץ, אמר, הפחיס זה באכסדראות של בניין, אין לכן עמי, האכסדרה הזאת הייתה בנויה מבניין, לא מעץ. היו בודקים והולכים. אומרת הגמרא, למי אמרה, דחוויתין אבו קדימה? במשנה היה מתואר שלפני שלב השחיטת קורבן התמיד, כבר היו מעמידים את עושי החביתים, את המנחת חביתים לכהן גדול, כבר היו עובדים. שואלת הגמרא, איך זה ייתכן? והתניא, מניין שאין דבר קודם לתמיד של שחר? תלמוד לומר, ברך עליה העולה, ואמר רבי, העולה, עולה ראשונה. אז איך ייתכן שהתחילו להכין את החביתים לפני קורבן התמיד? אמר רבי יהודה, להחם חמים לרוויחה. באמת לא הכינו את זה, אלא רק התחילו לחמם מים חמים, זה כן מותר לפני קורבן התמיד.